אז בוקר טוב. שומעים אותי מאחורה? בסדר? קצת יותר חזק. מי שממש יושב מאחורה, אז אפשר להתקרב, אפילו אולי, לא, נראה לי שפה אין, אבל אפשר גם טיפה להתקרב. בסדר עכשיו? כן? שומעים? אולי כמה תזכורות על המרחב המשותף שלנו פה באולם. אז אני הפריבילגית עם הבקבוק. כי אני מדברת, או כששרית מדברת, אז לפעמים צריך להרטיב את הגרון. אבל חוץ מאיתנו ממש הבקשה להשאיר את הבקבוקים בחוץ. אנחנו בדרך כלל, הכי ארוך זה, אנחנו יושבים ויושבות פה שעה. זה הכי ארוך. זה מאפשר לאולם באמת להיות כמה שיותר מרווח ונקי, וזה בקשה אחת. וגם בקשה באמת להגיע בזמן. אנחנו כולם פה ותיקים וותיקות, ואתם יודעים כמה זה כיף להתיישב באולם, ושיש לו מאוד מהר הוא נהיה שקט, נכון? ואין את הכניסות והיציאות עם הדלת. אז תראו שאפילו נכנסים 2-3 דקות לפני להתמקם, כדי שיש משהו כזה שבשעה שאנחנו מתחילות ישיבה פה, אז כבר התארגנו. יש עוד משהו ש... אז כבר יש לכם דפים. יש מי שאוהב דפים, יש מי שפחות אוהב דפים. אז אני לא יודעת מה מתעורר במפגש עם הטקסט. הוא קצת קטן, כי ניסיתי... כמה שפחות דפים להדפיס, אז תסלחו למי שצריך לקרב את זה או לשים משקפיים. אנחנו הבוקר נקרא את ממש נקרא את ההנחיות שבדרך כלל פשוט נאמרות באולם, אבל זו הזדמנות בריטריט שבו לומדים גם את הסוטות, את הדרשות המוקדמות של הבודה, ממש לקרוא את המילים עצמם. וגם יש עוד משהו שנקרא ככה בהמשך. הבקשה היא שהקריאה באולם היא באמת רק שאנחנו קוראים וקוראות ביחד. כשיש דפים באולם, מה שקורה זה שכל פעם שקצת נהיה לנו לא נוח, העיניים נפתחות ואנחנו מתחילים להתעסק. מכירים את זה? אז הנה תרגול ריסון, שבדרך כלל אין לנו בעיה, אבל כשסיימנו לקרוא, אז פשוט להניח את זה ולהשאיר. אם רוצים לקרוא בהפסקה, אפשר לקחת כמובן לחדר, אבל... שבאולם האולם נשאר לתרגול הפורמלי, חוץ מאשר התרגול של הקריאה, כן? בזמן ההקשבה. וגם בקשה באמת גדולה, ואולי אפילו הנחיה, לא לכתוב. לא חייבים. אם ממש ממש צריכים בשיחה ככה לכתוב איזה משפט, אז אתם מוזמנים או מוזמנות, אבל... יש משהו בריטריט שבו אנחנו מבטרות ומבטרים על הצורך לדבר גם לנייר. זה סוג של דיבור. וכשאנחנו, גם כשאנחנו כותבות או כותבים, משהו בחוויה מתמצק לכדי המילים שבחרנו. כן? כבר כאילו אוספים את מה שקורה. אז תובנה שעולה, איזה משפט שנורא משמעותי, אז נהדר, כן? זה ככה חשוב ומשמעותי. אבל לראות שמי שאיתנו שרגיל לעשות איזה ג'רנלינג, איזושהי כתיבה, להניח, כן? כמו שאנחנו מניחים ומניחות כל כך הרבה דברים אחרים, אז גם את התנועה שרוצה להחזיק, כן? מה שיפה בתרגול זה שמה שצריך להיזכר, אנחנו זוכרות, מה שנכון עכשיו לשמוע ולתרגל איתו, הוא נקלט, ומה שלא, לא. כן? תמיד בכל ריטריט יש כל כך הרבה, שבדרך כלל אנחנו מתרגלים עם... עשירית עם מה שאנחנו שומעים או שומעות, נכון? באמת. שומעים הרבה דברים מחלחלים, אבל אין צורך להחזיק אותם בריטריט. כל הדברים האלה נמצאים, אפשר להקשיב עליהם, ונמצאים אחר כך כשאנחנו חוזרים הביתה, אפשר להמשיך וללמוד אותם. אבל בריטריט יש משהו שהוא אחר, כן? ההקשבה והלימוד הם מתודעה שפתוחה ובודקת מה עכשיו, כן, מתאים לתרגול שלי כרגע לקחת אותו ולקחת את החוט הזה. אז הרבה פעמים יש הרבה יותר הנחיות עם מה שאנחנו צריכות או צריכים, כי יש פה הרבה אנשים. כל אחת ואחד מאיתנו, משהו אחר מתאים ברגע מסוים. אז יש לנו הסכמה לשמוט ולוותר קטע, כתיבה, אין צורך לקרוא אלף פעם את הדרשה, כן, אנחנו נקרא אותה כאן, נדבר עליה, אז אפשר להניח לזה. רציתי להגיד עוד משהו רדיקלי. למי שיש שעון, תשאירו בחדר. שחררו את עצמכם מהשעון. אני מתחילה להגיד את זה עכשיו בתחילת ריטריט. התנועה הזו, כן, שבודקת איפה אני ממוקמת כרגע, במהלך הישיבה, ביום, זה עוד תרגול של לוותר על משהו, כדי לראות מה עולה גם כשאני מניחה לדבר הזה, כן? וגם מה שמתרחש כשאין לי אותו. כן? ואני פשוט מתמסרת לתרגול ולפעמון. אז זה רק הצעה, אבל אני כבר שמעתי אנשים שכשלקחו את זה, אמרו, וואו, זה היה חתיכת דבר להניח לשעון, למי שהולך או הולכת עם שעון וככה רגילה. זה דברי הפתיחה. אז הבוקר אנחנו ככה מתחילים עם ההנחיות שתמיד אנחנו מתחילות איתן בכל ריטריט, ובעצם הבסיס לתרגול כולו, והבסיס לתרגול הויפאסנה, לתרגול של תובנה, בעצם איזה איכויות מאפשרות לראייה החודרת, לראייה הצלולה, לחוכמה להופיע. אפשר להגיד שאיכות הראשונה והבסיסית היא איכות של תשומת הלב, נכון? של הנוכחות, של הקשב, של המודעות של מה שקורה עכשיו. זה הכל היה תרגום של המונח סאטי, כן? איך שאתם מעדיפות או מעדיפים. תשומת הלב למה שקורה רגע אחרי רגע אחרי רגע. זה תשומת הלב היא הבסיס שמאפשר לראייה שלנו להתבהר. זו איכות אחת, שתכף נקרא את ההנחיות של הבודה, מתוך הדרשה על ביסוס תשומת הלב. אז זה ההנחיות הראשונות, הן מופיעות בהרבה הרבה הרבה דרשות. איכות אחת. והאיכות השנייה היא האיכות של האיסוף. כן? של התודעה שנאספת לתוך הרגע הזה. ואם אתם זוכרות וזוכרים את השיר שהקראתי אתמול בשיחת הפתיחה, שנראית כבר מזמן אולי, כן? להניח את המחשבות של העבר ולהניח מחשבות על העתיד. וזה כבר איזו הנחיה ראשונה של לצאת מתוך העולמות של הסיפורים שהתודעה שלנו כל כך רגילה לשהות בהם. זה אולי הדבר הכי קשה והכי משחרר. נכון? Stepping out. יכול שאנו, כשאין צורך, אין לי משהו חשוב כרגע לעשות, אני לא נמצאת בעבודה, אני לא יושבת מול המייל, אני לא כותבת תזה, אני לא כותבת שיר, אני פשוט בנוכחות עם מה שקורה בחוויה שלי. ומה שאני הרבה פעמים שמה לב, שאו המחשבות על העבר, או המחשבות על העתיד, מושכים אותם. זה ההנחיה הזאת של הבודה מהדרשה הלילה יחיד ונפלא. אני אפשר לקחת אותה כזה הנחיה ראשונה, להניח לעבר, להניח לעתיד. ואז מה שמשאיר לנו זה את מה שקורה עכשיו. במקום אחר הבודה אומר, הנח לעבר, הנח לעתיד, הנח להווה. אבל זה כבר, כן, זה כבר, זה ככה הנחיה שטוב לקחת אותה כשכבר, התודעה שלנו כבר איכפיו, כבר התייצבה בנוכחות ומה שאנחנו קוראים לו, ומה שאנחנו מכנים ההווה. זו ההנחיה הראשונה שלנו שהיא מאפשרת כל כך הרבה חופש בהנחה הזאת מהמחשבות על מה שהיה וכבר איננו כאן, והמחשבות והפחדים והחרדות והציפיות על מה שאולי יהיה ועדיין לא כאן, והמוכנות לפגוש את מה שיש כאן שהוא מאוד מאוד מגוון. לפעמים נעים ולפעמים לא נעים ולפעמים לא זה ולא זה, כן, אבל שם, כאן עם כאן, שם, ראיתם שם, כאן, כאן עם קצת הלמידה. אז בואו נקרא רגע את ההנחיות הראשונות ואז אנחנו גם נשב איתם. ואיך נזירים? נזיר שרוי בהתבוננות בגוף כגוף. המוקד הראשון של תשומת הלב, בגוף. במקרה הזה נזירים. לאחר שנזיר הלך אל היער, למרגלות עץ או לבקתה ריקה, הוא מתיישב ברגליים מסוכלות, זוקף את גופו וממקד את תשומת הלב מלפנים. ההנחיה הראשונה זה ההנחיה של התנוחה שלנו. כל פעם שאנחנו מתיישבים ומתיישבות, אפשר לזכור את ההנחיה הראשונה, זה לא משנה אם זה רגליים מסוכלות או לא, אבל התנוחה, הזקיפות, ותמיד השאלה מה ההנחיה הזאת אומרת, תשומת הלב מלפנים, יש לה הרבה מאוד פרשנויות. פרשנות אחת אומרת מתחת לאף ומעל השפה העליונה, פרשנות אחת אומרת מלפנים יכול להיות גם הבטן, שגם מי שמכיר את מהסי וכל השרשרת של ההוראה שמגיעה אחריו. ואפשר פשוט להגיד מלפנים, זה שכשאם אנחנו, גם אם אנחנו עם עיניים פתוחות, אבל גם אם תעצמו עיניים, עצמו עיניים, תשומת הלב היא לא בישבה, נכון? היא באה מלפנים. משהו שקשור, אני מניחה קצת לראייה, כן? אז אני משאירה לנו את המונח הזה לא מפורש בצורה אחת. אז הזקיפות, כן? ותשומת הלב שבה מלפנים מקדימה יכול להיות שמאוד נוח לנו כרגע לשים לב לנשימה באזור מסוים בגוף, כן? ותכף הוא אומר משהו על הנשימה. הוא אומר ככה. כך הוא שואף בתשומת לב ונושף בתשומת לב. כאשר הוא שואף שאיפה ארוכה, הוא יודע, אני שואף שאיפה ארוכה. כאשר הוא נושף נשיפה ארוכה, הוא יודע, אני נושף נשיפה ארוכה. כאשר הוא שואף שאיפה קצרה, הוא יודע, אני שואף שאיפה קצרה. כאשר הוא נושף נשיפה קצרה, הוא יודע, אני נושף נשיפה קצרה. הוא מתאמן. בשאיפה אני חש את כל הגוף. הוא מתאמן. בנשיפה אני חש את כל הגוף. הוא מתאמן. בשאיפה אני משקיט את תהליכי הגוף. הוא מתאמן. בנשיפה אני משקיט את תהליכי הגוף. אז אלה שלושת ההנחיות, אלה הבסיסיות, ושעליהם יושב כל התרגול כולו. קודם כל, המפגש שלנו עם הנשימה, כפי שהיא. פה הוא נותן את הדוגמה של קצרה וארוכה, אבל אפשר להגיד שאפשר להרחיב, המגע שלנו עם הנשימה, איזה נשימה יכולה להיות נשימה? מאוד חלקה, היא יכולה להיות מקוטעת, היא יכולה להיות רכה, היא יכולה להיות כל מיני דברים. ההנחיה הראשונה להביא את תשומת הלב לנשימה זה להיות בקשר עם הגוף, עם התהליך הלא רצוני הזה שקיים כל עוד אנחנו חיים וחיות. תכף אנחנו ככה נשב גם עם ההנחיות האלה, אני רק בנקודות מזכירה לנו. ואז זה מאוד מעניין, אני לא יודעת אם ככה שמתם לב, שמתחלף בין הוא יודע או יודעת למתאמן או מתאמנת. שמתם לב למעבר? קודם פשוט לדעת איך הנשימה שלי כרגע, להיות בקשר איתה, במגע איתה. ואחרי שאני שוהה בקשר ובמגע עם הנשימה כפי שהיא, כבר יש הנחיה שיש בה טיפה משהו יותר אקטיבי, כבר זה להתאמן במשהו. גם לדעת זה להתאמן, אבל אני מניחה שאתם מבינים ומבינות למה הכוונה, שבהתאמנות פה הוא אומר, עם השאיפה אני חשה את כל הגוף. עם הנשיפה אני חשה את כל הגוף. אז יש פה איזושהי תנועה שמרק להיות במגע עם הנשימה, אולי במקום יחסית מצומצם בגוף. נכון, יכול להיות שאני מיד שמה לב לנשימה באזור הבטן, או החזה, או תחת לנחיריים, אני יודעת את הנשימה שלי וחשה אותה. יודע פה הוא תמיד במשמעות של גם של חש. זה לא ידיעה קונספטואלית, אוקיי? זה מאוד מבלבל לפעמים המונחים האלה. בפאלי המונחים, סוג המונחים האלה, תמיד יש לו קשר גם לחוש, לדעת זה לחוש באופן ישיר. ואז אחרי שאני במגע עם הנשימה, יכול להיות שבמקום מצומצם, כאן הנחיה היא מאוד מאוד ברורה ש... עם השאיפה ועם הנשיפה, יש תנועה שמרחיבה את תשומת הלב לכל הגוף. עכשיו, זו תנועה שדורשת איזושהי הרחבה, נכון? אפילו אם אתם עם עיניים פתוחות או עם עיניים עצומות, התנועה הזאת שבה אני עם השאיפה משהו בתשומת לב וברגישות מתרחב ומתפרס לכל הגוף. וכשאומרים כל הגוף, הכוונה היא שלא שאני חשה את כל הגוף כולו בכל מקום, אבל יש תנועה של הרחבה לחוש את התנוחה של הגוף, אולי את קווי המתאר של הגוף. זה החזקה, כן, של איזושהי רגישות שמתפרסת לכל הגוף. אז תשומת הלב בעצם נעה מלהיות רק עם הנשימה, אם זה ההנחיה הראשונה, לעם השאיפה והנשיפה, תשומת הלב מתפרסת ונהיית רגישה לתחושת הגוף, לתחושות הגוף. זה ההנחיה מספר 2. ההנחיה מספר 3, אני תרגמתי את זה, עם השאיפה משקיטה או משקיט תהליכי הגוף, ועם הנשיפה משקיטה משקיט את תהליכי הגוף. עכשיו גם זה יש פרשנויות. פרשנות אחת אומרת שזה השקטה של הנשימה עצמה, פרשנות אחרת זה השקטה של הגוף. אם אני עכשיו פותחת את תשומת הלב לגוף ורוצה להשקיט את הגוף, אז יכול להיות שאני יכולה להשקיט דרך נשיפה אולי יותר ארוכה, ויכול להיות שפשוט על ידי תנועה על הגוף והרפיה של הגוף, משקיטה את תהליכי הגוף שהם כל התחושות, גם תחושת הנשימה, אבל גם תחושות אחרות שנוכחות בגוף. שלוש הנחיות, להיות בקשר עם הנשימה, עם השאיפה ועם הנשיפה, אין תשומת הלב שלנו מתרחבת לכל הגוף, ועם השאיפה ועם הנשיפה, ההרפיה וההתרווחות לתוך הגוף ועם הגוף. זה המון, המון. בהנחיה הזאת, שתי ההנחיות האלה של לפתוח את תשומת הלב ולהרפות את הגוף, יכולות ללוות אותנו גם עם הנשימה לאורך כל היום, ולא רק את הגול בישיבה. אז בואו נשב עם ההנחיות האלה, אחר כך אנחנו נקרא עוד כמה ההנחיות של הבודה שמתפצבות, כן, לאן אני מפנה את הקשב. כל פעם שאנחנו מתיישבות ומתיישבים, אפשר לזכור את ההנחיה של הבודה, למצוא את התנוחה שלנו. לשים לב אם אפשר לגרום לגוף להיות זקוף, אבל לא מתוח. נינוח. איפה אני ממקמת את כפות הידיים? שים לב שאין מתח בכתפיים, איפה שהידיים שלי מונחות. ומה קורה אינטואיטיבית עם ההנחיה? ממקד את תשומת הלב מלפנים. איפה תשומת הלב, המודעות, נחה בטבעיות עם הנשימה בגוף? איפה הכי פשוט לחוש את תנועת הנשימה? לא חייבים לבחור מקום שחשבנו שהוא הכי טוב להיות עם הנשימה, אלא פשוט לשים לב איפה קל המודעות לנוח עם הנשימה עכשיו. בעדינות. לדעת, איך הנשימה עכשיו? אפשר להיות בגישה שמקבלת את הנשימה. לא מתמקדת, מקבלת. נשימה מתרחשת. אפשר תמיד להיזכר בהנחיה הראשונה, גוף, זקיפות. נשימה. נשימה כמו הגלים של הים. מתרחשים. מתרחשת. עם השאיפה, המודעות מתרחבת, מתפרסת לכל הגוף. עם הנשיפה, תשומת הלב מתפרסת לכל הגוף. הוא מתאמן. בשאיפה ניחש את כל הגוף. היא מתאמנת. בנשיפה חשה את כל הגוף. הוא מתאמן. בשאיפה משקיטה, משקיט את תהליכי הגוף. היא מתאמנת. בנשיפה משקיטה, משקיט את תהליכי הגוף. אם המודעות מצטמצמת, האימון שלנו להרחיב, לפתוח את הרגישות לכל הגוף היושב, ולהתאמן בהרפיה, להתאמן בהתרווחות. עם השאיפה, תנועה של הרפיה. עם הנשיפה, התרווחות. עם השאיפה, פנים רכות. עם הנשיפה, פנים רכות. עם השאיפה, כתפיים נינוחות. עם הנשיפה, כתפיים נינוחות. עם השאיפה ישבנים נינוחים. עם הנשיפה ישבנים נינוחים. אפשר לשים לב בכל תנועה כזאת קטנה של התרווחות, אם יש איזושהי נעימות, איפשהו בגוף. יכול להיות משהו מאוד קטן, כפות הידיים, נוחי האוזניים. איפשהו בגוף. להניח לעבר, להניח לעתיד, להתרווח בתוך הגוף. אלה ההנחיות שלנו. מאוד פשוט. מאוד מאוד פשוט. מתחילים להתבלבל תמיד, כן? גם בהמשך הריטריט ובכלל, בתרגול שלנו, אלה שלושת ההנחיות שתמיד אפשר לחזור אליהן. קשר עם הנשימה, התנועה שמתאמנת לפתוח את תשומת הלב לגוף, והתנועה שמתרווחת שוב ושוב ושוב. סליחה למי ששמע אותי כבר מיליון פעם אומרת את זה. כל רגע כמעט שנחזור אל הגוף, אנחנו נראה שאפשר להתרווח עוד קצת. כן, אז יכול להיות שזה באזור קטן בגוף, ויכול להיות שזה תחושה של ממש התרווחות של כל הגוף. ויחד עם התנועה של ההתרווחות, לשים לב אם יש איזושהי נעימות בתנועה הזאת. זה מאפשר עוגן לתודעה, כיף לה לחזור, כשכל פעם שהיא חוזרת מהתנועה שנסחפת לעבר, לעתיד, כל פעם כשאנחנו חוזרים וחוזרות, אנחנו חוזרות להתרווחות ונעימות, התודעה לומדת שטוב לה לחזור. Okay? לכן צריך להתאמן בזה. כי הרבה פעמים כשאנחנו חוזרים וחוזרות, יכול להיות שלא נעים לנו. כן? אז התנועה הזאת שנפתחת לכל הגוף, היא גם תנועה שקצת מרופפת, את התנועה שמתכווצת למקום הלא נעים, והתנועה שמתרווחת, זה אימון. אז כל פעם כשחזרנו, כן, והתרווחנו ומצאנו איזושהי תחושה של נעימות מאוד עדינה, אפילו רק בכפות הידיים אולי, כן, או איפשהו ב, לא יודעת מה, אצלי זה הרבה פעמים בקונטור, איך אומרים קונטור? איזה קווי מתאר, כן, של ה, כן? אז לכל אחד מאחד מאיתנו, איפה קל לנו, כן, בהתרווחות לחוש איזושהי נעימות, כן? והתודעה לומדת שטוב לה לחזור. לפעמים אפילו כשחוזרים איזשהו סיפור, לאנשהו, לא משנה אם זה הלך לעתיד, או שחזרנו לעבר, כן, במחשבות, כשחזרנו ולקחנו אולי מה שנקרא gratifying breath, כן, איזה נשימה מספקת כזאת יותר ארוכה, ואיתה אנחנו מתרווחות, אם אנחנו עושות את זה כל פעם שחוזרים איזושהי הסחפות כזו, שוב התודעה לומדת שטוב לה לחזור. אתם איתי, זה פשוט אימון מאוד מאוד פשוט, לאן אני חוזרת, כן? שהחזרה יש בה משהו מיטיב, כן? יש בה משהו נינוח. אז אלה ההנחיות. עכשיו אני רוצה שנקרא מהצד השני של הדף, מתוך דרשה שנקראת הדרשה על הבסיסים. ובא הבודה מתאר בצורה נורא נורא יפה, שלוש איכויות שבעצם מלוות אותנו בתרגול כל הזמן. יחד עם ההנחיות האלה, אבל הן מלוות בכל הנחיה שנקבל, האיכויות האלה מחזיקות את התרגול, ואיך לאזן ביניהם. לצערי אני צריכה להקריא, אה? פעם היה לנו תמיד את הראל, שהוא קריין כזה, אז הוא היה מקריא, אבל הוא לא פה היום. אז כך. נזירים. נזיר המתרגל את התודעה הגבוהה, עליו להתמקד מעת לעת בשלושה בסיסים, או תנאים. בסיס הסמאדי, בסיס המאמץ והאנרגיה, או החיוניות, ובסיס ההתבוננות היציבה. אם נזיר המתרגל את התודעה הגבוהה, מתמקד אך ורק בבסיס הסמאדי, ייתכן ותודעתו תיתה לעצלות. אם נזיר המתרגל את התודעה הגבוהה, מתמקד אך ורק במאמץ ואנרגיה או חיוניות, ייתכן ותודעתו תיתה לאי שקט והסחת הדעת. אם נזיר המתרגל את התודעה הגבוהה, מתמקד אך ורק בהתבוננות יציבה, ייתכן ותודעתו לא תתייצב בסמאדי הנכון, כדי לשים קץ למזהמים. המשפט לשים קץ למזהמים משמע השחרור המלא. Okay, זה המשמעות של המונח. האסבה, קץ לאסבה. אך כאשר נזיר המתרגל את התודעה הגבוהה מתמקד מעת לעת בבסיס הסמאדי, מעת לעת בבסיס המאמץ והאנרגיה, ומעת לעת בבסיס ההתבוננות היציבה, תודעתו הופכת גמישה, ניתנת לעבודה וזוהרת. היא אינה שברירית ויכולה להתייצב בסמאדי הנכון כדי לשים קץ לאסבה. זה כמו שצורף או שוליית צורף, מכינים את הנפחייה, מדליקים את קור ההיתוך, מרימים קצת זהב בעזרת מלקחיים ומכניסים אותו לקור ההיתוך. מדי פעם מעברירים או נושפים עליו, מדי פעם מזליפים עליו מים ומדי פעם רק מתבוננים עליו מקרוב. אם הם רק מעברירים ונושפים עליו, סביר להניח שהזהב ייחרך. אם הם רק מזליפים עליו מים, סביר להניח שהזהב יתקרר. אם הם רק מתבוננים עליו מקרוב, סביר להניח שהזהב לא יעובד כראוי. אולם אם צורף או שוליית צורף מדי פעם מעברירים על הזהב, מדי פעם מזליפים עליו מים, ומדי פעם מתבוננים עליו מקרוב, הזהב הזה נעשה גמיש, ניתן לעבודה וזוהר, לא שביר ומוכן לעבודה. אז הצורף יכול ליצור כל סוג של קישוט שירצה, בין אם צמיד, עגילים, שרשרת או זר זהב. באותו האופן, נזיר המתרגל את התודעה הגבוהה, עליו להתמקד מעת לעת בשלושה בסיסים. בסיס הסמאדי, בסיס המאמץ והאנרגיה, ובסיס ההתבוננות היציבה. אם נזיר המתרגל את התודעה הגבוהה, מתמקד אך ורק בבסיס הסמאדי, ייתכן ותודעתו תיתה לעצלות. אם נזיר המתרגל את התודעה הגבוהה, מתמקד אך ורק במאמץ ואנרגיה, ייתכן ותודעתו תיתה לאי שקט והסחת דעת. אם נזיר המתרגל את התודעה הגבוהה, מתמקד אך ורק בהתבוננות יציבה, ייתכן ותודעתו לא תתייצב בסמאדי הנכון כדי לשים קץ לאסבה. אך כאשר נזיר המתרגל את התודעה הגבוהה, מתמקד מעת לעת בבסיס הסמאדי, מעת לעת בבסיס המאמץ והאנרגיה, ומעת לעת בבסיס ההתבוננות היציבה, תודעתו הופכת גמישה, ניתנת לעבודה וזוהרת. היא אינה שברירית ויכולה להתייצב בסמאדי הנכון כדי לשים קץ לאסבה. הוא משיג את היכולת להבין כל דבר הניתן להבנה על ידי ידיעה מיוחדת, אליו הוא מכוון את התודעה, בכל מקרה ומקרה. איזה דרשה יפה. ומאוד מאוד מאוד פרקטית. כן? כי כאן בעצם הוא מנחה אותנו לעבוד עם שלושת האיכויות האלה, בתוך התרגול המדיטציה, ובכלל אפשר להגיד, בטח בתוך התרגול המדיטציה הפורמלי, איך אנחנו מאזנים בין הסמאדי, בין האנרגיה, החיוניות והמאמץ, וכאן מי שמכיר את המונח אופקה, אני תרגמתי פה את זה כהתבוננות יציבה. אני לא יודעת אם אתם יודעים או יודעות, אבל המילה אופקה מגיעה מלראות מקרוב. זה אופה ואיקתי. איקתי זה עיניים, ואופה זה מקרוב. אז תרגמו את זה, מתרגמים את זה הרבה פעמים, גם אני כאקוונימיטי, אבל בעצם זה מגיע ממונח שמתייחס על התבוננות קרובה לחוויה. אז פה חיברתי בין שני הדברים, התבוננות ויציבות. התבוננות יציבה. אתם מבינים עכשיו מה הקו הנכון? היכולת להתבונן ביציבות, במה שקורה מרגע לרגע. ביציבות. אז אני רוצה להגיד משהו על שלושת האיכויות האלה, כי בעצם זה הנחיה בשבילנו איך בעצם להתמיד בתרגול. איך שכל הזמן יש את הבלנס העדין בין הסמאדי, בין האנרגיה והחיוניות ובין ההתבוננות היציבה. אתם רק ככה, אתם מחזיקים רגע את שלושתם? סמאדי, תכף נגיד על זה משהו, חיוניות, אנרגיה, מאמץ והתבוננות. אז להגיד משהו, אני אגיד ממש בקצרה, כן, זה אפשר לתת שיחה מאוד ארוכה על הדרשה הזאת, אבל רק כדי ככה לגעת בכל אחת מהאיכויות, כדי שתוכלו טיפה לעבוד איתם. הסמאדי, אני רוצה להציע את ההגדרה של, תעצמו רגע עיניים, אני מגדירה לכם את הסמאדי, כי זה קשור קשר ישיר להנחיות שכבר עכשיו תרגלנו, אנחנו מכירים ומכירות. אז אני מציעה להגדיר את הסמאדי כתודעה, לב וגוף, שאסופים לתוך רווחה, לתוך נינוחות, לתוך הרפיה. תודעה, לב וגוף אסופים לתוך רווחה, לתוך התרווחות. אתם רואים את הקשר הישיר בין ההנחיות, כן, שקראנו מקודם, לבין הטיפוח של הסמאדי. כן, התודעה שנאספת יחד עם הלב ויחד עם הגוף, אבל לא רק האיסוף, אלא התנועה הזאת של ההתרווחות, הנינוחות וההרפיה. זו הגדרה שלי היום, כן, לסמאדי ובכלל, אבל לראות את הקשר הישיר להנחיות מתוך הסאטי פטאנה סוטה. וכמה חשובה ההתרווחות והמנוחה לטיפוח של הסמאדי. קשה לתודעה להיאסף, כן, כשאין רווחה, שאין הרפיה, שאין מנוחה. נכון? אתם איתי? רק תעננו לי, תראו, יש חיוניות? לא כל כך. איך תכף אנחנו נדבר על חיוניות? היום הראשון קשה מאוד עם הפקטור של החיוניות והאנרגיה, עם כל העייפות והכבדות והלאות, ועוד שנייה גם מתחיל להיות עוד יותר חם, כן? אז הבלנס. אבל החשיבות הגדולה של התרווחות, הרפיה, מנוחה, כדי שהתודעה, הלב והגוף יוכלו להיאסף. מאוד מאוד קשה להם להיאסף כשלא נוח ולא מרווח ולא נינוח. יש משפט של תיק נתן שאומר, מנוחה היא תרגול חשוב מאוד. עלינו ללמוד את אומנות המנוחה. מנוחה היא החלק הראשון של המדיטציה הבודיסטית. יש לאפשר לגוף ולתודעה שלך לנוח. זה המנוחה, ופה בהקשר הזה, זה הפקטור של הסמאדי, כן? המנוחה העמוקה הזאת בנוכחות. אבל מה הבודה אומר? אם שמים לב רק לזה, לאן התודעה נוטה? לעצלות, כן? יכול, לפעמים זה נקרא בתוך המסורת, ל-thinking mind. אין לנו מילה טובה לזה בעברית. כן, תודעה ששוקעת, אתם רואים למה מיד מגיעה האיכות של החיוניות. כן, התנועה שמתרווחת ומרפה, כן, היא לא מאוזנת עם הפקטור של האנרגיה והחיוניות והמאמץ המדויק. תודעה יכולה לאט, לאט, לאט לשקוע. היא יכולה לשקוע רק בגלל שאנחנו נורא נורא עייפים ועייפות, אבל אפילו כשאין עייפות והסמאדי מעמיק, אם הוא לא מאוזן על ידי חיוניות, התודעה יכולה בקלות מאוד לשקוע. ונמצאים במצב כזה של בין חצי שנה לחצי ערות, שיכול להיות מאוד נעים, מכירים? תעשו בראש מי שמכיר. זה ה-thinking mind. אוקיי? יש את האורח של של הכבדות והעיפות, זה לא כל כך נעים, נכון? יש את הניקורים, זה האלה, נתפס הצוואר, כן? יש תחושה אולי כבדה מאחורי העיניים, כל האורח של הכהות והעיפות, שתהיה לנו בטח הזמנה לפגוש אותו היום, כן? זה סוג אחד של כהות והעיפות. ויש את ה-thinking mind, כן? את התודעה שמתעצלת, שכאילו שוקעת, שהיא מגיעה מתוך יתר התרווחות שלא מאוזן עם אנרגיה. ואז התודעה היא נמצאת במקום שנעים לה, אבל אין בה שום ערנות, אין בה חיוניות. לכן הפקטור של ההתבוננות לא יכול גם להיות נוכח, כי גם אין שם התבוננות. זה בין עירות לחצי חלימה כזו. אוקיי? אז זה כשקורה לנו, איך, כשהוא אומר מעט לעט, זה הבדיקה הזאת, כן? כשמשהו מתחיל לשקוע, איך אני מתחילה להניע אותו עם הפקטור הזה של החיוניות, של האנרגיה ושל המאמץ המדויק. ואני היום רוצה להציע בהקשר של חיוניות, מה מעורר חיוניות. קודם כל אפשר לפעמים פשוט להגיד בתודעה, חיוניות. אוקיי? מספיק לפעמים להגיד את המילה כשהתודעה נזכרת באיכות הזו. אבל מה שעוזר מאוד לחיוניות להופיע, זה הסקרנות. נכון? איך אנרגיה? מתי אנחנו אנרגטיים? כשהתודעה שלנו מאוד סקרנית, שיש לה עניין. כשאין לה עניין, מה היא מתחילה להיות? להשתעמם ולשקוע, ואז עוד כל מיני אורחים מצטרפים. אז נשים לב שבתוך התנועה שמתרווחת, והנוכחות הזאת שמתרווחת בתוך הגוף, אנחנו מחזיקים ומחזיקות את האיכות של הסקרנות. כי היא מאפשרת לאנרגיה להמשיך ולהיות, לפעול בתוך החוויה. שנטי דבה, שהוא אחד המורים הגדולים במסורת המעיינית מהמאה השמינית, כשהוא מדבר על מאמץ נכון, אז הוא אומר, יש שני פקטורים למאמץ נכון. אחד זה השמחה, והשני זה הרפיה. אוקיי? למאמץ נכון. מי היה חושב? מאמץ נכון, נראה לנו עכשיו, זה... לא. שמחה והרפיה. אוקיי? אז אני מזכירה את השמחה, אני חושבת שהאיכות של הסקרנות הרבה פעמים יכולה לעורר סוג מסוים של שמחה. אז לזכור את האיכות של החיוניות דרך שמחה וסקרנות של מה שקורה עכשיו. לא משנה מה קורה עכשיו. יכול להיות שיש כבדות שקורית עכשיו. כן? יכול להיות שהנשימה שלי מאוד קצרה עכשיו. יכול להיות שכואב לי באזור מסוים בגוף. כן? ואני מתרווחת, כן? ומרפאה את הגוף, ומביאה את האיכות של הסקרנות למה שקורה עכשיו. זה מייצר את האיכות של החיוניות, כן? שהיא לא נוטה לשקיעה הזאת או אפילו לניתוק, כן? שזה הניתוק, ואז אני אפה בכלל לעולמות אחרים. אז חיוניות ואנרגיה מתוך השמחה, הסקרנות וההרפיה. תעצמו רגע עיניים, תרווחו רגע בגוף, לפתוח את תשומת הלב לכל הגוף, להרפות את הגוף. אפשר לקחת איזה נשימה מספקת. כבר הנה חיוניות. והאיכות של הסקרנות. מה קורה עכשיו? והסקרנות הזאת היא באמת קו מחבר בין האנרגיה הפנימית לבין התבוננות יציבה. איך אפשר להתבונן אם אין בי סקרנות? אז האיכות הזאת של ההתבוננות היציבה שפוגשת את מה שנוכח ביציבות. וכולנו מכירים ומכירות את הרשימה הזאת של האורחים, כן, שהם האורחים הנפוצים, התודעה והלב והגוף. אז ההתבוננות היציבה הזאת שפוגשת ומתבוננת, אם מופיע אורח ההשתוקקות, ואם יש סלידה או התנגדות, דחייה, אולי יש את האי שקט, חוסר סבלנות, קהות, עייפות, הרדמות, ואורח הספק. אז ההתבוננות היציבה זה ההתבוננות הזו, כן, שאומרת, הנה אורח. ואז הסמאדי, ההתרווחות, ההרפייה לתוך הגוף. והאורח של החיוניות והסקרנות, שמחזיק בעצם את ההתבוננות הזו. יש את הדרשות המופלאות האלה, שאחת הנזירות באה לתרגל את התרגול היומי שלה, והיא מתמקמת כזה מתחת לעץ, ואז היא מנסה לטפח, כן, את הסמאדי, ומגיע מרה. ואומר לה כל מיני דברים די מעצבנים. זה שמכיר, כל מיני. גם דברים שוביניסטיים. כן? גם, לא באמת, אני באמת אומרת. מה את? אני בכוונה, זה קורה הרבה פעמים עם הנזירות התיאורים האלה, ו... הוא משקף את כל הכוחות, כל הקולות הפנימיים הלא מיטיבים, כן? ואז, כן, ברגע שהיא מזהה אותו ואומרת, מרה, I see you, אז הדרשה מתארת שהוא מתקפל והולך. Okay? אז אני מציעה לקחת את המרה, I see you, כן? זה ההתבוננות היציבה, כן? באים להתמקם עם הסמד, עם החיוניות, ואז מי מגיע? מרות. כל סוגי האורחים, כן? כן, אז, וההתבוננות היציבה זה זו שאומרת, I see you. כן, אפשר ממש לתייג, הנה האורח הזה. יכול להיות שזה אחד מה, לא מהאורחים של החמישה, יכול להיות שזה שיפוטיות, כן, שזה אורח מספר 2, אבל נגיד לא בניסוח, אולי זה קנאה, כן, אולי זה כל דבר אחר, אולי זה תסכול. פשוט, I see you. כן, זו ההתבוננות היציבה. ואז הסמאדי, זה התנועה הזאת שמתרווחת, כן, לוקחת נשימה עמוקה ומוצאת, דרך להזכיר לתודעה שיש לה מקום אחר לשהות בו, ושיש בית שאנחנו מטפחים ומטפחות. בית מיטיב. הגוף, ההתרווחות בגוף, ההרפייה של הגוף. יש? נורא יפה הדרשה הזאת. ואני כן מציעה עוד לקרוא אותה, לפחות פעם אחת. לקחת אותה איתכם, לא עכשיו, אבל... הפסקת הצהריים וככה לקרוא את ה... אבל אני אגיד לנו עוד פעם. אפשר רגע עוד פעם לפני שאנחנו נקום לתרגול בהליכה. הסמאדי, החיוניות, האנרגיה, המאמץ הנכון שנובע משמחה, מסקרנות, והאיכות של ההתבוננות היציבה שפוגשת. כל מה שנוכח. רק דרך המפגש אפשר להשתחרר. כל תנועה שעוקפת לא משתחררת. התרגול שלנו זה אומנות המפגש בצורה מיטיבה. אז לפני ש... נעשה תרגול מונחה קצר באולם של הליכה, ככה שקח אותנו החוצה לתרגול. בואו נקרא את ההנחיות של הבודה לתנועה. כמה משפטים קצרים בצד השני שלכם. איפה שכתוב אופן התנועה. שוב נזירים. כאשר נזיר הולך, הוא יודע, אני הולך. כאשר הוא עומד, הוא יודע, אני עומד. כאשר הוא יושב, הוא יודע, אני יושב. כאשר הוא שוכב, הוא יודע, אני שוכב. או שהוא יודע איך גופו נוטה. אני קופצת להבחנה מלאה. ושוב נזירים. נזיר נמצא בהבחנה מלאה כאשר הוא נע קדימה ואחורה. הוא נמצא בהבחנה מלאה כאשר הוא מסתכל קדימה ואחורה. הוא נמצא בהבחנה מלאה כאשר הוא מתכופף קדימה ונמתח לאחור. הוא נמצא בהבחנה מלאה כאשר הוא לובש את גלימת הנזיר ולוקח את קערת האוכל. הוא נמצא בהבחנה מלאה כאשר הוא שותה, אוכל, לועם, לועם. לועם. זה בא ביחד, זה לועס ותועם ביחד. זה קשור עם הנשיפה שהיה. לועם, אהבתי. לועס ותועם. הוא נמצא בהבחנה מלאה כאשר הוא עושה את צרכיו. הוא נמצא בהבחנה מלאה כאשר הולך, עומד, יושב, נרדם, ער, מדבר ושותק. וזה הכוח של הריטריט, שאפשר לקחת את ההנחיות האלה בהתמסרות מלאה. כי באמת כל מה שיש לנו לעשות זה להיות בתשומת לב ובהבחנה מלאה בכל רגע ורגע. התודעה מוסחת ואנחנו חוזרים וחוזרות, אבל משהו בכוונה להיות בתשומת לב, כשאני נעמדת עכשיו, כשאני מסדרת את השל, כשאני יוצאת החוצה ושמה את הנעליים, כשאני פותחת את הדלת, כשאני ממלאת את בקבוק המים, כשאני לוקחת את האוכל, כשאני מתיישבת. זה נפלא. צריך להכניס, זה אהבת התרגול. בשביל מה באנו? באנו כדי שנוכל להביא נוכחות מלאה שהיא תלמד אותנו משהו. וכולנו יודעים ויודעות כאן שהיא מלמדת משהו, אחרת לא היינו חוזרים פה בפעם השנייה, השלישית, הרביעית, העשירית, והרבה יותר. כן, יש פה אנשים, כן, עם הרבה שנים של תרגול. אז להביא את, את הג'וי של היכולת להיות בתשומת לב ובהבחנה מלאה לאורך כל היום. ובנינוחות, לתוך ההתרווחות הזאת שוב ושוב לתוך הגוף, זה לא בככה. זה להיות בהבחנה מלאה ולהתרווח. להיות בהבחנה מלאה ולהתרווח. אז בואו נקום. בכיף? אז רגע, תקחי ולא ישמעו.
אז רגע לפני שנקום, כי אחרי זה קשה לאסוף את התודעה, לא רואים וככה. אנחנו נעשה איזשהו תרגול של הליכה עכשיו, וככה בהמשך להנחיה על הסמאדי, ובכלל על ההתחלה, שאנחנו בעיקר נרצה לאסוף את הקשב, שיהיה מקום ליצור את הבית מחדש, אז אני רוצה להציע שני דברים בתרגולי ההליכה, לפחות ביום הקרוב, ואז נראה איך ממשיכים. אחד, שכן תרגול ההליכה הוא בעיקר יופנה לגופניות, ממש לחוויה של המגע ושל הגוף. נכון? הרבה פעמים בהליכה יש עוד דברים שתופסים את תשומת הלב ויש להם מקום, כשהתודעה שקטה ויציבה. אבל כרגע אנחנו בונים את השקט והיציבות, ולכן מאוד חשוב שבעיקר נהיה עם העוגן, ופחות עם כל העולם השופע מסביב. וממש בהליכה, בתחושת הגוף. ובהקשר הזה, כן איזושהי הזמנה, גם לשוחרי החוץ, ועם כל מה שאמרתי בבוקר על על הטבע ועל הסביבה, כמה היא תומכת בסטינג, עם זאת, כדי לתמוך באיסוף, אז כן, לפחות שתרגול אחד ביום, לעשות אותו באחד מהאולמות. בלי הוואו, בלי היופי של העצים, בלי הגירויים, פשוט שקט, הלוך חזור, הלוך חזור, והנעימות והנאה שמגיעים מתוך האיסוף של התודעה, ולא מתוך הגירויים החיצוניים. אז בואו נעמוד. התחלה הפשוטה הזאת של שעומד יודע שעומד. הליכה היא פשוט עמידה בתנועה, אז בואו נהיה עוד לפני התנועה, רק עם העמידה, עם המגע של כף רגל אחת עם הקרקע, מגע של כף הרגל השנייה, המסה הזו של גוף, בעצם ההימצאות של איבר מעל איבר, של משקל, כל הדברים האלה שימשיכו ללוות אותנו בהליכה, אבל הם קיימים גם בעצירות. ואפשר ככה להתחיל צעד אחד, ובואו נעשה אותו רגע ממש בסלואו מושן. מה נדרש מהגוף כדי שהצעד יוכל להתרחש? בדרך כלל, נכון, יש איזושהי העברת משקל לרגל השנייה, עד שיש רגל שמוכנה להתנתק, והיא נעה קדימה, ואז היא מונחת. כן, כשהיא מונחת שוב עובר אליה משקל. אני ממש מגזימה את זה, אני עושה את זה רגע ממש מלאכותי, כדי שפשוט נראה את הפירוק. ורגל השנייה שהיא מתחילה להתנתק, זה גם לא קורה בבת אחת, אלא עוד ועוד חלקים של כף הרגל מתנתקים. שהיא מתנתקת ונעה קדימה ומונחת, וגם ההנחה, יש בה איזושהי הדרגתיות, ואם אפשר לשים לב לזה. בואו ניקח כמה שהמרחב מאפשר, עוד צעד או שניים. עוד שממש כבר ניתקע בעקרית של השכנים. אפשר לזמן הזה לעצור ולהסתובב. דבר אחד של המגע וה... פרידה כל פעם מהקרקע. יש שם טמפרטורה שהיא אחרת, דחיסות שהיא אחרת. אנחנו ככה הולכים כמה רגעים בשלושה ארבעה צעדים שיש לנו, רק לצורך התרגול הזה. מה עוד יש שם? יש שם תנועה. מה זז ברגל? עוד שממש מבחין בשוק, בירך, בתנועתיות שלהם. עוד שאיזו חוויה מאוד כללית של גוף שזז במרחב. כנגד הגוף, כנגד התנועתיות, יש שוב ושוב את העצירה. כן, אז אפשר לפני הסיבוב או אחרי הסיבוב, שוב לרגע לעמוד כחלק מההליכה, זה לא נפרד מההליכה. התמקמות של הנשימה, ידיעה של איפה אני. העיניים מלוות את התהליך הזה של ההליכה. גם אם יש איזה משהו שנורא נורא רוצה להיות בנעימות של עצימת העיניים, אז כן תנו לראייה להיות נוכחת בזמן הזה. לא צריך להסתכל על כפות הרגליים. צריך מספיק הבחנה של הראייה כדי לא להיתקע באף אחד. כדי לא להיתקע בעצם. זה מספיק. ועוד קצת, ותכף אני אשחרר אתכם, כי באמת לא כזה אידיאלי ללכת פה. ההתרווחות שקרן הזכירה כמה וכמה פעמים. זה לא איזה בונוס, זה לא איזה אקסטרה, אלא חלק ממה שמאפשר ממה שבונה את הנוכחות. זה אפשרות להיות עם, ברווחה, בהנחה. כמו שמניחים כל פעם את כף הרגל, אפשר להניח ברווחה את האיברים במרחב. זה מין תנועה כזו שהרבה פעמים מבקשת הזכרות. שוב לעצור. ובעצם מה שהיה בהנחיות, ההנחיה הראשונה להביא תשומת לב לנשימה, פה זה קצת מחליף להביא תשומת לב אל ההליכה, אל המגע עם הקרקע, אל תחושת התנועה. אז אנחנו נצא כעת להליכה בחוץ או בכיתות. 10, 11, 2, 3 ו-4. קיצור, כל כיתה במרחב שיש פה, יפניקו אותנו. זה ממש 5 כיתות, זה מדהים. משעה 10:40, ואנחנו נחזור לכאן ב-11:15. בסדר? הפעמון היית תצלצל לפני.